ביחס לארץ. אנחנו רואים בעם ישראל, לא רק במשך 2000 שנה טענה של שייכות לארץ ישראל, אלא גם ב100 השנים האחרונות מימוש הטענה הזו. השאלה שלי גם על עם ישראל וגם בכלל על כל אומה, האם יחס לשטח גיאוגרפי הוא חלק מהזהות של אומה? ואם כן ואם לא, אז מה נוסף בעם ישראל ביחס לשאר האומות בשייכות שלה לארץ ישראל?
שאלת חם, חצי תשובה. אז כן, נכון, אם על פי הקו שניסינו לסרטט בשיעורים האחרונים, הטיעון הוא שהזהות של עם ישראל, כמו בעומק העניין, הזהות של כל חברה, של כל עם, הזהות היא המבע של אופי החיים התכוני, העצמי, מה שנקרא בשפה האמונית הרגילה סיגולי. התכונה הסיגולית, התכונה העצמית של אופי החיים של העם, הוא זה שהגורם היותר ראשי בעיצוב תרבותו, ובהתאם לכך זהותו, כי זהות של כל עם זה זהותו התרבותית. זאת אומרת, אותם קווים מאפיינים שנותנים לו את הצביון שלו, את הסגנון שלו, את העניין שלו, שהוא בו הוא מובדל מעם, מתרבות זולתו. הנקודה הזאת של תכונת החיים העצמית, שמחוללת את התרבות, תכונת החיים העצמית של כל עם, ומה שמעניין אותנו עכשיו זה עם ישראל, אז אנחנו לא מכירים את החיים הישראלים שלא בקשר לארץ ישראל. עובדה היסטורית. עם ישראל בתור עם, ודאי עם ישראל בתור עם בריא, עם נורמלי, זאת אומרת, הפנומן הזה, התופעה הזאת, שעם ישראל, אחד מתופעות הפלאים, שהוא חי בלא ארץ כל כך הרבה שנים, אין, כמעט ואין, או אפשר להגיד, אין תופעה מקבילה לזה בהיסטוריה האנושית, שעם שומר על זהותו לאורך למעלה מאלף שנה, בלא קשר ממשי למקום. אין דבר כזה. כל עם אחר היה נטמע, היה מתבולל, היה מושמד. יציאה מהאזור הגיאוגרפי של בית גידולך, זה הנוסחה המוחלטת להשמדה, לירידה מעל במת ההיסטוריה. ברור, לפי ההיגיון האריסטוטלי, עתיק היומין, שאומר מקרה לא יתמיד, שזה שאתה רואה שכל עם הוא חי, הוא מפתח את תרבותו רק בהקשר לאיזה מקום מסוים, אז כנראה זה לא מקרי, אז כנראה זה עצמי. מזה אנחנו יכולים לשפוט שזיקת כוח חיים לאיזה ארץ, זהו תנאי הכרחי לעצם הופעת החיים האלה, והחיים האלה אמרנו שזה תנאי הכרחי להופעת התרבות, זאת שמגדירה את הזהות, זאת שנותנת את המבע לצורה העצמית, בצורה כזאת שאתה יכול להבחין בה. אז ודאי שמקום הוא תנאי קריטי להופעת איכות תרבותית של כל עם. וכל מקום, כל ארץ יוצרת את התרבות שלה. באמת הרב כותב את זה באורות. זה עולה על פי מה שאני הסברתי פה עכשיו, אז אפשר להבין בפשטות את מה שהרב כותב כדרכו. כל הדברים העמוקים האלה, כמובנים מעליהם, שהוא אף, על פי רוב לא עסוק בהסברת הלוגיקה הפנימית שלהם. הנושא פה לכאורה קצת אחר, אבל אני אקרא, יש פה איזה חצי משפט של פי מה שהסברתי, אז הוא מובן. אז תראו איך שהרב, אני מכיר את זה בסוגריים לגבי הנושא שלה. כל מה שנוגע לישראל ומהותו, אינם הדברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם רוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן, הינן שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. והנה הוא מפרט את הטיעון על מקומה של האומה, ישראל, הארץ והתורה. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוהית, משפיע הוא על כל ההיקף של כל העמים כולם. לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם ולקרב את העמים כולם בכוחו למעמד יותר נשגב ויותר אצילי. והנה בא עכשיו המשפט שבשבילו הבאתי לכם את כל... ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה, על כל הארצות כולם, לעדנם ולרוממם ולקרבם אל תכלית הווייתם. אז הנה, הרב אומר, ארץ ישראל מיסוד תרבותה. כי הארץ היא גורם קריטי בעיצוב תרבות, בייצור תרבות. כל פנים, לכל ארץ יש את התרבות, כלומר, את זרם החיים האופייני שהוא קורלטיבי עם הארץ, ובמסגרת זאת, זרם החיים האופייני יוצר את התרבות של כל עם. הנושא שלנו, השפעת ארץ ישראל על כל הארצות, עם ישראל על כל העמים, תורת ישראל על כל התורות. אז פה ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה, על כל הארצות כולם, לאדנם, לרוממם, לקרבם, אל תכלית הוויתם. טוב, הרב עוד ממשיך פה, אני לא אמשיך על תורת ישראל, איך היא עומדת להשפיע. אבל גם מה שכתוב פה, הוא עצם הטיעון, הוא יונק מטיעון היסוד שהוא גם נצרח, נצרח וראוי מאוד שנדסקס אותו פה עכשיו. והוא הטיעון הבסיסי שאנחנו חוזרים עליו פעמים רבות, שהאוריינטציה הזאת של הארץ משפיעה על התרבות, והנה אני טוען שהארץ, המבט החיצוני, אז הוא אומר, המקרה לא יתמיד, יש קשר בין עם, חיי עם, אופי חיי העם, ובין המקום. עובדה שתמיד זה הולך יחד. יוצאים מן הכלל שתמיד שאתה בא להכיר את החיים, אתה צריך להיזהר מלתת משקל גדול מדי ליוצאים מן הכלל. קודם כל תבחין בכלל. אחר כך תחשוב מה הפשר של היוצא מן הכלל. אז בכל פנים בענייננו, הכלל אומר, עם זה בקשר לארץ. לא מכירים דבר אחר. וחיי עם הם, אמרנו, בסיס לתרבותו. אז הנה אנחנו מסמנים במין מבט, איך נקרא לו, מדעי, אמפירי, ניסיוני. תסתכל, תראה שזה תמיד חוזר. הלא דבר הוא. למה זה תמיד חוזר? אז כבר אמרנו, המקרה לא יתמיד. אז כנראה זה לא מתמיד, זה עצמי. ועכשיו בואו נסתכל על זה לא בצורה מדעית. בואו נסתכל על זה בצורה עמוקה יותר. בצורה שורשית. מה ש... המדע מהווה, המבט שהסתכלנו עד כה, הוא יכול להוות לנו סימפטומים שיתנו לנו חיזוק לאוריינטציה שנציג פה עכשיו. אבל פה, מכל הסימפטומים, אפשר להגיע לתביעת העין. והיא קובעת, מה שאנחנו תמיד קובעים, שהכל אורגני. האמת היא, היש כולו דומם, צומח, חי, מדבר. ישראל, זו מערכת אורגנית אחת. אתה יכול להסתכל עליה כמו שאתה מסתכל על איש גדול, כמו שאומר הכוזרי, כמו שאומר הרמב״ם, כמו שאומרים חז"ל, כמו שאומרים כולם. הפילוסופים בעם ישראל והשכלתנים, ושלא לדבר על המקובלים. כל הזרמים, זה תפיסת היסוד בכל הגישות. ואתה לא יכול להבין כלום בצורת היגיון יציב, אם אתה לא מבין את, מבין, יודע את, את ידיעת היסוד הזאת. הכל אורגני. זו הנחת העבודה והנחת המציאות. זה לא רק הנחה שרירותית, אפשר להוכיח אותה לוגית, פילוסופית, מדעית, אבל עוד בלי הוכחות האלף, במה שאנחנו מצביעים פה עכשיו, זה קדמות הוכחה. על כל פנים, זה דבר שהוא יוצר איזו הסתברות. מקרב לדעת. כן? המציאות של הדומם, על אף שהיא נראית לנו בדממה, אין לה שינוי מהותי מהמציאות של הצומח, שאין לה שינוי מהותי מהמציאות של החי, מהמציאות של המדבר. יש פה נשמת כל חי. ובלשון שירו של הרב המפורסם לחשי ההוויה, תלחש ליסוד ההוויה כולה, חיים לי יש. ההוויה כולה יש בה זרם חיים אחד. זרם חיים אחד, כמו שמופיע באדם, זרם החיים יש בו מופיע בצדדים האינטלקטואליים, הרוחניים, השאיפתיים, הדמיוניים, הרצוניים, הרגשיים, יש בו מופיע בצדדים, עצמות, שיניים, עושים רושם כדומים מצד עצמם. אבל מי שיבוא ויגיד, מה הקשר בין השיניים לבין המחשבה שלי? יש את הקשר. אז אנחנו לא צריכים הוכחות שאני יודע, אולי ישנם, אני לא יודע אם ישנם, שיבואו רופאי שיניים ויגידו שהששת כפי המצא, הדספירציה של האדם, ככל שהוא נמצא במצב פסיכולוגי קשה יותר, אז הששת היא תתקוף אותו יותר. בוא נגיד, אם יתנו דבר כזה, אני לא יודע שהם טוענים. אני יודע שהם טוענים שמערכת החיסון של האדם היא ודאי פועל יוצא של המורל שלו. זה בוודאות. אם זה כבר מגיע עד למבחני שיניים, אני לא יודע. אבל אם בסוף הגיעו למסקנה, איך נגיד, לא ניפול מהכיסא. נגיד, נו, אמרנו לכם. אבל גם בלי שהם אומרים את זה, ולא צריכים את ההוכחה הזאת, המדעית. פשוט. בלוגיקה פשוטה, מה? ודאי שיש מכנה משותף בין מחשבה לשיניים. מכנה המשותף זה אני. אני, יש לי שיניים, לי יש מחשבות. והחיים שלי זה יוצרים שיניים, החיים שלי יוצרים מחשבות. והדבר היסודי, הן של השיניים, הן של מחשבות, זה אני, החיים שלי. וכן בנמשל. אז יש אבנים ויש דומים. יש לו קשר נמרץ למחשבות. לתרבויות, להפשטות. מה? חיות. הכל אורגני. יש חיות בכל. מתוך כך, חיי עם זה דבר אחד עם חיי ארצו. זה הופך כמובן לדרשה נאה לפרשת השבוע שלנו, שממנו אנחנו יוצאים. ושממו עליה אויביכם. שמעו על אויביכם. פירש הרמב"ן, כל ילד יודע את זה, במקום שהוא לא חונך בגויות ארץ ישראלית מצויה. אז הוא ודאי, ודאי, הבטחה, זו הבטחה טובה, מבטיחה בכל הגלויות, כי אין ארצנו מקבלת את אויבינו. יהיו פה כל התרבויות, רומאים, ביזנטים, אוטומנים, גרמנים, צלבנים, בריטים, מי לא היה פה? עד בדואים ופלסטינאים. ומה היה פה בארץ? משממו עליה אויביכם. מצאו פה העולים הראשונים, תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א בעת החדשה, אנשי חיבת ציון של ההתיישבות של היישוב של העלייה הראשונה. אז מצאו פה את הארץ כמו שאנחנו מכירים אותה בסיפורים. שפע של ביצות ושפע של מחלות עיניים ומדיבות נפש, ובארצנו יש קדחת, כמו שהיו שרים. זהו, זה מה שהיה פה. אז זה התוצר של של היחס של הארץ הזאת אל אי העם. ולא שלא ניסו ליישב אותה, ניסו. ושממו עליה אויביכם. ועם ישראל, באותו רגע שהוא מתעורר לתחייה, אז חז"ל אומרים שהפסוקים שם בפרק למדבר ביחזקאל, שאומרים בשפה הכי פשוטה, כה אמר השם להרים ולגבעות ולגאיות ולארץ השוממה, אתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, ופיריכם תישאו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא, כי הנני אליכם, ונעבדתם ונזרעתם, וירבתי אליכם אדם, כל בית ישראל כולו, ונשבו הערים, והחורבות תיבננה. והמציאות הזאת, שחז"ל אומרים שהנבואה הזאת, אין לך קץ מגולה מזה, חוץ ממה שתגיד חז"ל היו נביאים. אין לי התנגדות, אבל אני מציע הצעה אחרת, שהם היו חכמים. פשוט היו חכמים. ומי שהוא חכם, עדיף מנביא. במסגרת זאת, במה שאנחנו פורסים פה עכשיו, זה לא לוגיקה שנמצאנו פה מהכרס שלנו. זה לוגיקה מסורתית, בסיסית, שהיא הייתה במוחות של חז"ל, ומזה נגזר מסקנות פשוטות, לוגיות. ולמרבית הפלא, רוב אנשי הלוגיקה, אז זה מה שנקרא פילוסופים, אז חוץ מאשר לייצר ספרים ומודלים מחשבתיים שהם בסיס למחשבות אסתטיות כאלה או אחרות, הרבה יותר מזה אין מהם בחיים, עד שההמון בז להם תחת הכותרת פלסף. אבל בחז"ל הלוגיקה שלהם עובדת, בכל פנים פשוט במרחק של אלפי שנים, בדיוק כמו שהם ניבאו, קורה. כי ההיגיון שלהם הוא מדעי. כל פנים הוא היגיון מציאותי. במסגרת זאת, ההיגיון שאנחנו מדברים עליו פה, הוא פשוט מתאר את המציאות. ומתוך כך, כמו כל היגיון מדעי, הוא יכול לנבוא דברים. ופה, מאחר שההיגיון שלהם חזק, יכול לנבוא דברים גם מרחק של אלפי שנים. זה ההיגיון. יש קשר נמרץ בין חיי עם וחיי ארץ. ברור, כשהעם יקום לתחייה, כאשר הארץ תקום לתחייה. תראה שהארץ קמה לתחייה, סימן שהעם קם לתחייה. מה ברור? זה מה שעולה מההיגיון של הפסוק. לא רק ושממו עליה אויביכם, כמו שידוע שזה היחס, אלא גם, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, ופיריכם תישאו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא. יהודים תמיד התקרבו לפה. היו עליות, לא היה דור שבו לא היו יהודים שעלו פה לארץ. אבל העם לא התקרב לבוא. יש הבדל בין יהודים לבין עם. זה קשור לכל מה שדיברנו בפעמים הקודמות. כישרון, קיום והשפעה אין ליהודים. כל פנים, לא ניכר ביהודים מצד עצמם שום, בוא נגיד, השרידות של היהודים. כשמדבר על יהודים, אני מדבר על האנשים. אז לא עושה רושם שזה נוסחה טובה להאריך ימים להיות יהודי. והרבה פעמים זה נוסחה טובה לקצר את הימים. משהו נצחי זה העם. נצח ישראל זה נצח עם ישראל. כמו מה שנצחי זה לא מולקולות. זה כוח החיים הכללי. הציבור הוא נצחי. הפרטים, בהחלט לא. גם הכישרון. יכול להיות שיש איזו סטטיסטיקה ביחס ליהודים. יהודים יכולים להיות בתור פרטים? לא מתגלה בהם שום דבר. אני כנגד כל יהודי פרטי. אפשר למצוא גוי חכם וטוב, לא פחות ממנו, אם לא הרבה יותר. וכנגד כל קיצור, אפשר למצוא הרבה, כמו שדיברנו, יהודים, יש רשעים וטיפשים ונבלים ומגעילים. יש. אבל הדבר המיוחד בכישרון ובהשפעה זה של העם. יהודים שחוזרים לארץ זה אומנם תנאי לכך שהעם יחזור לארץ. אבל מכל מקום, הנקודה של החיים זה לא חיי היהודים, אלא חיי העם. העם היהודי, כשהיהודים מתקרבים להפוך להיות עם, הארץ חיה. אז זו נבואה וזה היגיון. וככה זה עובד. העם חי ואינדיקציה לדברים, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, אתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. זו הייתה הידיעה שהיא הייתה מושכל ראשון לכל הדורות, ואליה ציפה עם ישראל. במסגרת זאת, תחיית העם זה דבר אחד עם תחיית ארצו, ותחיית הארץ זה דבר אחד עם תחיית העם, ותחיית העם והארץ זה ודאי דבר אחד עם תחיית תרבותו, שהיא פועל יוצא של חייו. ישוב חיי העם הזה, יפעמו במלוא העוצמה, כמו שהם היו תקופות שבהם הם הופיעו, יתגלו הכישורים של העם הזה לא רק בפרספקטיבה כזאת שהולכת ונפרסת לאורך אלפי שנים, שאז לפתע אתה מגלה מה נורא המקום הזה, איזה מין פנומן אלוהי, אלא התופעה הזאת שהיא מתגלה במלוא עוצמתה במניפת הדורות, בפריסת הדורות, במכלול שעולה מכל תופעות ההיסטוריה של עם ישראל כאחד, כוח החיים הזה קרוי להופיע לא דונם פה ודונם שם, זמן פה, זמן שם, מקום זולת מקום, זמן זולת זמן, דור זולת דור, אלא שיהיה הופעה מרוכזת, בוטה, בבת אחת, שכל הריכוז של החיים יופיע בבת אחת, אז תופיע תרבותו, אז תופיע, דיברנו, נבואתו, אז תופיע זהותו במלוא עניינו. וזה בדי שזה דבר אחד עם הארץ. וזה פועל יוצא של תחיית הארץ, פועל יוצא של תחיית העם, תחיית העם פועל יוצא של תחיית הארץ, תחיית הארץ פועל יוצא של תחיית העם, והם שניהם כאחד, פועל יוצא של ניצני תחיית תרבותו. על כל פנים, זה מהלך, מהלך של עניין אחד, מערכת אחת, זרם אחד, שמוכרח לפעול. כן, גם בנקודה הזאת, חשבתי להדגיש עוד דבר, שצריך להיות מובחן טוב, בד בבד, עם תחיית התרבות. תחיית הקודש, זאת אומרת, התובנות, גם מהם שעסקנו בשלבים הראשונים של ההרצאות האלה שלנו פה, אני רוצה להבליט אחת מהם בקונטקסט של תחיית העם שגורמת את תחיית תרבותו וזהותו. מהדברים היסודיים שכבר בשלב המאוד ראשוני של תחיית העם שבו אנחנו נמצאים פה, כמה זמן אנחנו כבר חיים כעם, 60 שנה, זה פעייה ראשונה, זה מה שנקרא שעה קלה בחיי עם, שעה ראשונה. אז במסגרת השעות והימים והחודשים והשנים של מושגי עם שאנחנו קוראים, הם דופקים פה על פתחנו, ומסתם מאות השנים הבאות ודאי יחשפו את זה, לכתידה אם לא עשרות השנים הבאות. קשה להתנבא בדברים האלה, אבל מכל מקום, מדברים שכבר בשלב זה אנחנו קוראים להשתקם מהם, לחוש שהתאוששנו מהם. כן, זה ביחס לאוריינטציה בסיסית, ביחס לדת, לדתיות ולהלכה. מכיוון דבריי, כתמונת נגד לאוריינטציית הקדושה של הדתיות הנוצרית, שדיברנו עליה בסדרת הדיבורים על מגרסת הזהויות, זאת שמדמה שמושגי, זאת אומרת, דיברנו על זה שבתקופה הקתולית, אז התובנה, התודעה של מושגי הקודש היו נעוצים בכתבי הקודש. או ליתר דיוק, באינטראקציה שבין כתבי הקודש לבין הכס הקדוש. זאת אומרת, הכס הקדוש הוא שליחו של ישו עלי אדמות, וכל באי כוחו של הכס הקדוש, שזה כל השלשלת של החשמנים והקרדינלים ועד הכמרים הקטנים. בסיכומו של דבר, אתה בתור אדם מקבל את הזכות שלך לחשוב, להרגיש, להיות קשור לאל, מצד שאתה מקבל את הפרשנות, אתה מאמין. אם אתה מאמין, אתה נושע. במה אתה צריך להאמין? תמיל בשילוש הקדוש ותמיל בשליחיו עלי אדמות שהם מקשרים אותך אל השילוש הקדוש. היה שדרוג של העניין, דיברנו על ידי הפרוטסטנטיות, ואז הסתבר שהקדושה נמצא במילה הכתובה ובך. הפוזה הזאת של הגרמני הזה היא זאת שנכסה אליה את כל התרבות הדתית עד רגע זה, כולל ארץ חמדת אבות שבו אנחנו יושבים, כולל הדתיים, כמו שהערכנו. ואני שוב חוזר אל הנקודה הזאת, האוריינטציה שמה זה דת, מה עניינה של הדת. עניינה של הדת יש את כתבי הקודש, שהיא ספרי התורה, ויש את שליחי האל עלי אדמות. מי הם? הרבנים, והם אלה שאומרים לך מה לחשוב, איך להבין את כתבי הקודש, והיה ואתה מציית אליהם, נושעת. ככה זה אצלכם הדתי. שאל את החילונים או תציג להם את זה ככה, יחייכו לך בביישנות. מה זה לא כך? חשבתי שזה כך. הנה מרטין לותר שמקנן בנשמות. מה שעולה מאוריינטציית היסוד של תורת ישראל, זאת שאיננה סובלת מהצרעת והנתק הזה מכל החיות הישראלי, היא יודעת שהקדושה היא איננה נעוצה במילה הכתובה. הדוגמה היותר פרובוקטיבית לעניין, מישהו לא עם הארץ, הגיע למסכת שבת, דף נון ה', יש שם רבי עקיבא איגר, גיליון השעס, הידוע. רשימה של עשרות מקומות שבהם מסתבר של חז"ל, היה גרסאות שונות ממה שספרי התורה, שלא לדבר התנ"ך, שאנחנו חוזים בידינו. רשימה ארוכה. נו, יש שאלה. אם כל הקדושה נעוצה במילה הקדושה, במילה, באות הכתובה, אז מסתבר שהתורה שבידינו זה לא התורה שהייתה בידי חז"ל. לכל הפחות הייתי מצפה, רבי עקיבא איגר, תכתוב קושייה, תירוץ, מה יהיה. מסתבר שרבי עקיבא איגר לא חושב שיש בזה איזה משהו שהוא צריך להיות נושא לשאלה ולתירוץ. מצוין. מקום אחד, הגמרא שמציינת עושה, בגאונותו עובר על כל השעס, ומציין את כל המקומות שחז"ל חולקים על הגרסאות של ימיים. זו, לא מציין שום דבר חוץ מזה. כנראה לא גורם לו לשום עצמות. אבל האוריינטציה החילונית-נוצרית, שמקננת בלבבות גם של הדתיים, זה בעיה חמורה. אז רגע, אז אולי הספר הזה זה לא הספר שהשם נתן. נכון? אז מה יהיה? מה יהיה? מוטרדים המוחות הפעוטים. אצלנו הקדושה היא נעוצה בקודש ישראל השם ראשית תבואתו. הקדושה זה החיות הישראלית. נצח ישראל זה הקדושה. הוויית החיים המתגלה בכללות דורות האומה זו הקדושה. כל מה שנגזר מזה זה דבר השם. התוקף של ההלכה הוא לא נעוץ בגלל שזה כתוב באיזשהו מקום. התוקף של ההלכה הוא נעוץ בגלל שעם ישראל קיבל את זה במסורת רוב דורותיו. מה שעם ישראל חי, נורמת המחשבה, נורמת ההרגשה, נורמת הערכה, נורמת המוסר, נורמת הדיבור, שהתקבל במסורת רוב דורות האומה, זה מה שהופך את ההלכה להלכה. יש במסכת סופרים, יש פה אולי מילון הראייה? קרוב אליך דבר מאוד. כי אני אגיד בעל פה, אני כבר יכול לקרוא בפנים. יש במסכת סופרים כתוב ככה, אין הלכה נקבעת עד שיהיה מנהג. וזה שאמרו מנהג מבטל הלכה, מנהג ותיקים. אבל מנהג שאין לו ראייה מן התורה, אינו אלא כתועה בשיקול הדעת. כלומר, יש הלכה. מה זה הלכה? מה שחכמים פוסקים, קובעים להלכה, שכך צריך לנהוג. אבל, מתי ההלכה שאמרו חכמים באמת צריך לנהוג ככה, היא כבר קובעת, היא כבר קבועה, היא כבר מחייבת במלוא המשמעות של המילה הזאת הלכה. אין הלכה נקבעת עד שיהם מנהג. אם מה שקבעו החכמים הפך מנהג, קבוע. יש מצבים קיצוניים שאמרו חז"ל שבהם מנהג מבטל הלכה. כלומר, יש הלכה, קבעו חכמים, אבל יש מה שנוהגים, וזה לא מתאים ממה שקבעו חכמים, אז מה יתבטל מפני מה? ההלכה תתבטל מפני המנהג. אמנם, מנהג של מי? מנהג של מה? זה שאמרו מנהג מבטל הלכה, הכוונה מנהג ותיקים. מה הגדרת המושג ותיקים? ותיקים, רש"י, זריזים במצוות, מדקדקים במצוות, אנשים שהם זריזים במצוות. כי זה לא הכוונה, יש מנהג של הרבה אנשים לנסוע בשבת לים. מנהג. זה לא מנהג, זה לא מנהג, זה מנהג אותיות גיהנום. זה, אבל מנהג, יש מנהג שהוא מבטל הלכה, זה במקום, ואני קצת מרחיב מעבר למה שכתוב פה, אבל זה נכון. זה במקום שהעם כולו נוהג אותו, לא רק הבורים שבו, כלומר הבינונים והרשעים, אלא גם הציבור, שכל הציבור נוהג, והצדיק שבציבור זה הוותיקים. אם גם הוותיקים נוהגים, אז מנהג יכול לבטל הלכה. יש מצבים כאלה. אבל מנהג שאין לו ראייה מן התורה, אינו אלא כתואם משיקול הדעת. במקום שיש איזה מנהג שהוא לא מתאים עם רוח התורה. לא. יש את רוח התורה, ושם מנהג, זה כבר נקרא מנהג לא של ותיקים, כי יש רוח התורה, ואנשים נוהגים לא בהתאם לרוח התורה, זה כתואם משיקול הדעת. בגמרא בהלכות כתוב, אם יבוא אליהו ויאמר חולצים במנעל שומעים לו, אין חולצים בסנדל, אין שומעים לו, שכבר נהגו העם בסנדל. כלומר, יבוא אליהו הנביא, אוטוריטטה הנבואית המוחלטת, יבוא ויגיד ביחס לדין חליצה, ביבום, יבוא ויגיד נוהגים במנהל. טוב, הנביא אמר, אז שומעים. יבוא ויגיד, אבל מה שאתם עם ישראל נוהגים לחלוט, זה במין סוג של סנדל כזה, שלא נדע מצרות, אבל מי שראה פעם חליצה, אז הוא יודע, סנדל מאוד מורכב כזה. ויבוא אליהו יגיד, כתוב, חלצה נעלו, לא סנדלו. וצריך במנהל, ולא בסנדל. אין שומעים לו. למה? כי נהגו העם בסנדל. גם אליהו הנביא לא יכול לבטל מנהג. עם ישראל מפרש את הפסוק מנעל סנדל, אז אם אתה מוסיף גם מנעל זה בסדר, אבל אתה רוצה לעקור מנהג של עם ישראל? אין. שום אוטוריטטה, גם לא הנבואה. טוב, יש עוד הרבה הרבה מקורות בנושא הזה, מה שכל ילד יודע, מנהג ישראל תורה. רק הנקודה החשובה זה להבין שהביטוי הזה, מנהג ישראל תורה, זה לא ביטוי צדדי, זה הביטוי המרכזי שהוא נגזר, הלוגיקה הפנימית שלו נגזרת מהלוגיקה שאנחנו מדברים עליה פה כל הזמן. כי זה יסוד הקדושה. כי מנהג ישראל שוב הולך על פי אותו עיקרון. המקרה לא יתמין. ואם עם ישראל והמסורת רוב דורותיו, וככל שהמסורת היא יותר ארוכת דורות, אז אנחנו יותר בטוחים שזה לא מקרי שהעם נוהג את זה. כי זה כנראה, אם זה היה מקרי, טבע העם היה כבר פולט את זה. ומה שמתגלה במסורת ונשמר לאורך דורות, לא כל שכן דורי דורות, הוא כנראה מתאים לצורת החיים, לצורת החיים הייחודית של אופי החיים של העם. אופי החיים של העם זה נצח ישראל, זה החיות הישראלית, זה דבר השם בעצמו. אם תרצו, זו הגדרת המושג, תורה מן השמיים. ובזאת אנחנו קצת מתקרבים לשבועות. אני אתן, מקודם עשיתי לכם דרשה לפרשת בחוקותיי, עכשיו אני אעשה לכם דרשה לשבועות. מה זה תורה מן השמיים? אז תדעו לכם שבהגדרת המושג תורה מן השמיים, שני פירושים, שתי אסכולות. יש אסכולה, הרמב״ם עומד בראשה, תורה מן השמיים, זאת אומרת שכל אות וכל מילה כפי שהופיע בתורה, דע לך, זהו המידע האולטימטיבי. זה המידע מיני לא תזוע. ודע לך, כך ואין לשנות. אמנם, שיטה של רשימה ארוכה מאוד של חכמי ישראל, היא מגדירה את המושג תורה מן השמיים, כלומר, תורה שנגזרת מן השמיים. ומה זה שמיים? שמיים זה לא the blue clear skies, אלא שמיים זה כמו שאנחנו מכירים את זה מהמלבים, פורסם להגיד את זה בשם הרש"ר הירש, אבל המלבים אומר את זה באותה מידה. שמיים זה מלשון שם, הרבה הרבה שם, שם, הסיומת מים רבים. אז גם שמיים זה שם רבים. שם, 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 שם. השמיימיות זה מה שאיננו מצומצם וקרוב למציאות הסובייקטיבית שלנו. מילים אחרות, השמיימיות זו האידיאליות האינסופית, או במילים אחרות. השמיימיות זה אותו מימד שהוא הגבה למעלה מספיגת החיים, כפי שהיא מצומצמת בכלים האקטואליים והנוכחיים שלנו פה. אלא המרחב הנצחי והכללי שלהם זה שמיים. אי שמיים, יש ביטוי בגמרא. מה זה שמיים? זה הקדוש ברוך הוא. ומה זה הקדוש ברוך הוא? נשמת, הנשמות של כל היש, זה הקדוש ברוך הוא. חיי החיים של הכל, זה הקדוש ברוך הוא. השמיים, תורה מן השמיים, תורה שהיא פועל יוצא של נצח ישראל, שהוא הקדוש ברוך הוא, המתגלה בחיינו ואורך ימינו שבהם נהגה יומם ולילה. תורה מן השמיים, מה שנגזר מאופי החיים הנצחי של כלל ישראל, זה תורה מן השמיים. יש נפקמינה בין שתי האסכולות האלה, ואני עכשיו אוחז באסכולה השנייה. כל פנים, ממנה, ממילא מובן, היא ההתרגשות, למשל, של רבי עקיבא יגר, ממילות כתובות. יכול להיות כך, יכול להיות כך. ואם התורה נכתבת ככה, עם דקה, עם ה', אז זה תורה מן השמיים? ודאי. כי זה פועל יוצא של זרם החיים, של כנסת ישראל, של נצח ישראל. והנה הוא מופיע בווריאציה הזאת. ואם זה כתוב דקה עם א', אז היא מן השמיים? ודאי. מה זה משנה? יכול להיות שענייני הלכה, אני יודע, אלה שנוהגים, שספר התורה שלהם כתוב ככה. אז עכשיו זו שאלה, אם במנהג של הקהילה הזאת, הספר תורה שכזה, פסו להם או לא. שאלה. אבל לגבי עצם הערך האלוקי בכנסת ישראל, בכלל ישראל, מה זה משנה? אז יכול להיות שבדיוק כמו שיש אל תיטוש תורת אמך, זה שורש לכל מיני מנהגים פרטיים של סקטורים בתוך היהדות. אז יש לזה ערך בפני עצמו. אבל הערך של החיות הישראלית, של נצח ישראל, זה מה שעולה מהאופי הכללי של האומה, לא על ידי סקטורים שלה, אלא מה שמתגלה בכללות כל דורותיה. וזה מה שקובע גם את מרכז הכובד של ההלכה. ממילא, תבינו, זה חוזר לבדיחה הזאת, של התפיסה הזאת של תחיית ישראל אמורה להפסיק בנקודה הזאת. אין מה לצפות שתשוב לנו הנבואה ואז הדברים יתבררו. כבר במה שירצינו פה צריך להבין כמה האוריינטציה הזאת של האקדמיה, של ביקורת המקרא, כמה היא מגוחכת. כי תשימו לב, והיה ונניח הנחת עבודה, שבאמת מה שמסתתר שם בביקורת המקרא זה באמת מדע, וזה באמת עובדות. לו גם זו הייתה הנחת עבודה, לו גם היה מתברר זה באמת נכון. לגבי המשמעות של התורה מן השמיים והערך שלה, של כל המקורות האלה לגבי תוקף ההלכה וסגנון החיים והערך האלוקי של התרבות הישראלית, זה לא היה משנה כהוא זה. יוצא שכל התקציבים לכל האגפי המחקר המעניינים האלה הם תוכנים מים. חבר'ה, בשביל מה אתם כל כך מתאמצים כדי להראות את הגיחוך וחוסר ההבנה והטעויות שנפלו בכל אחד דורות, בהבנת ההלכה, בהבנת התלמוד, בהבנת התנ"ך, מה זה משנה? מעניין לעניין, עוד עניין פרובוקטיבי אני אציב לכם. והיה ומתברר באמת שהתלמוד כולו הוא רבדים רבדים, והיה באמת מתברר, לו יהי. מה זה משנה? מה אכפת לך אם מי שכתב את התלמוד זה רב אשי, זה רבה, זה רב נחמן, או זה באחד מבעלי התוספות? מה אכפת לך? במה זה פחות אלוקי? מה אכפת לך אם זה נוצר רבדים רבדים? מה אכפת לך? מה זה משנה? יכול להיות שזה ויכוח, זה בסיס לוויכוח בתוך בית המדרש, מה שנקרא. זה פשוט עובדתית, לא נכון. זה אומר עובדתית, זה כן נכון. הפסקה הזאת היא נוצרה בתקופת הגאוני, בתקופת הסבוראים, בתקופת התוספות. אחד שני, לא נכון. לא. טוב, זה ויכוח, אפשר כמו על כל דבר מתווכחים. אם הסוגיה הזאת מוכרעת לפי הרב הזה או לפי הרב הזה, מתווכחים, אפשר להתווכח גם על זה. אני לא אומר שזו סוגיה מחוץ לתורה. אפשר לדון. אבל לעניין הערך והחרדה תמחלו לי של חוגים מסוימים בתוך היהדות הנאמנה, שהם אוי ואבוי, אסור, התומה הזאת, אסור... מה קרה? זאת אומרת, והיה והגישה היא באה בתוך גישה שעניינה באמת לנגח, באמת לבטל את הערך האלוהי, אז התומה הזה, אין למה להיכנס לפה, זה ודאי. אבל במקום שיש לך גישה טבעית של עם ישראל, שלומד תורה, מה יש? אין לך תוספות וכתובות שאומר שהגמרא הזאת זה מהגאונים? אז יבוא מישהו יגיד עוד משהו. זה ממש לא משנה לנו. אני רק אומר את זה פה לציבור היקר שלנו, לא להתבלבל מהוויכוחים שהיו פה באזור, המלחמות שנועלו פה באזור, לא להתבלבל, המלחמה היא לא... בעיקרה, הנקודה המשנה שבה, זה לא אינפורמציה טכנית, אלא גישה נפשית. על זה המלחמה. שיסוד המלחמה זה נגד הנצרות הנכנסת לנשמות. זה מלחמת תרבותית, זה מלחמת תרבות, זה מלחמה קולוסלית, ענקית. והיה, והאוריינטציה הבסיסית, היא תהיה מיושרת, אז הטיעונים מצד עצמם. פשוט הם לא... הם לא נושא ששווה בכלל לבלות אליהם ויכוחים בשום עניין. אתה רוצה, תלמד ככה, אתה רוצה, מה זה משנה? כן.
בכל מקרה, הכל טקסט שטוענים עליו, אם לא משנה הטענות, אבל צריך שיהיה איזשהו טווח זמן שעם ישראל מריץ את זה, כאילו, כנורמת חיים.
זה נכון, זאת אומרת, זה נכון. יבוא מישהו, יכתוב חיבור קדוש ויתון לנו את הספר שהוא כתב ויגיד, זה דברים קדושים. או שכן או שלא. פה יבואו תלמידי חכמים, יגידו, שמע, באמת דברים, סגנון לא שמעתם אוזן מעולם. אבל זה דברי תורה, אתם מבינים? הופיע יום אחד ארי קדוש. וכתב דברים, מעולם לא נכתב על אדמות, לא נכתב דבר כזה, לא נאמר דבר כזה. ויראו את זה כל חכמי ישראל, ויפלו על פניהם, ואמרו השם אלוקים, השם אלוקים, ואריזה על שליחו. אבל סגנון, לא ידענו מעולם דבר כזה. אבל לא שמענו דבר כזה מעולם, ואנחנו יודעים שזה התורה בעצמה. עכשיו יבוא מישהו אחר ויכתוב משהו, אז יגידו, מה אתה, דברים כאלה אסור להם להיכנס בית המדרש. זה בלבולי מוח. כי זה לא מתאים לרוח ישראל. יכול להיות. סגנונות לא משנים, התכנים משנים. מכל מקום, יהיו דברים שיכנסו לבית המדרש, והאינדיקציה, אם יהפכו להיות תורה מן השמיים, שאלה של אם זה יתקבל במסורת דורות האומה, אמת.
לא הבנתי בדיוק, הרב אומר שזה לא תמיד תלוי זמן, אלא זה גם יכול להיות תלוי תוכן, אני מיד מזהה את זה.
כן, מתי שאני יודע, יבוא לך שיטה ויגיד, אני מפרש שהקדוש ברוך הוא גוף ודמות הגוף, ואני מביא הרבה ראיות לזה. מכל הפסוקים וכל המקורות בחז"ל, לכך שבניגוד לאסכולה שסוברת בעם ישראל כמו הרמב״ם, אני יודע שהוא חולק על זה, אבל אני מפרש ככה, ויש לי הרבה בסיס, הרבה על פי עם הרבה מקורות. אז הדבר הזה הוא לא יתקבל בתור שיטה ביהדות. זה יהיה דבר שמותר יהיה לקרוא אותו בתוך השירותים. זה לא תורה, זה קשקוש, זה... ואם יצעקו עליו, נבל, צאים בית המדרש. טוב מאוד. כי אין זמן לחכה, אולי עם ישראל יקבל, בוא, אתה לדעתך, אבל יש מחלוקת, אני מבין, ידעתי שיש חולקים. למה אתה כזה פנה? אז אפשר לטעון הרבה טענות. מכל מקום יש דברים שקיצור, אין, זהו. לא חולקים על הרמב״ם, מי שחולק על הרמב״ם הוא מחוץ ליהדות, נקודה. זהו, קצר. לא צריך הרבה זמן בשביל זה. ויש דברים שכן צריך הרבה זמן בשביל זה. משנה ברורה. אז כיום, בואו, שנייה. לפני שאני אומר דבר פחות ברור, נגיד שולחן ארוך, כתב שולחן ארוך, אז בזמנו, מרן כותב שולחן ארוך, יפה מאוד, נוקף זמן, אז בא התאומים, כותב, אין לחלוק, אין לו מרקים לי נגד השולחן ארוך. מה פתאום? כי התקבל על כלל ישראל. אבל תאורטית,
הוא לא יכול להגיד את זה יום אחרי
שהשולחן... הוא לא יכול להגיד את זה יום אחרי. זה, בתקופת המרן, אפשר להגיד קימלי, קימלי קרש בה, לא כמרה. כלומר, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. כן, צריך תקופת זמן. מהי תקופת הזמן? אינני יודע, בשביל זה צריך להיות תלמיד חכם. זה בדיוק התפקיד של תלמידי חכמים ורבנים ופוסקים, זה העניין שלהם, זה המקצוע שלהם. לקבוע אם הדבר הזה הוא הלכה, ומה המשקלה של הלכה. נכון. כן. אני לא שומע?
מי זה שבוחן?
תלמידי חכמים, זה כמו מי שקובע, מי קובע בפרסום מתמטי, אם זה מתאים למתמטיקה או לא? מתמטיקה. מי קובע ביחס לתורת ישראל? אנשי תורת ישראל. בכל תחום בעולם, אז יש את אנשי המקצוע של העניין. מי קובע מי אנשי מקצוע? מי שקובע מי מתמטיקאי? מי קובע מי הוא מתמטיקאי? מתמטיקאי. מי קובע מי אנשי הלכה? אנשי הלכה. מי יקבע מי אנשי תורה? אנשי
תורה.
ישנם כללים. יש כללים. זה מה שנקרא כללים בהלכה. מה עושים מתי שזה לא מתקבל על ידי כולם? מחלוקת בית שמאי בית הלל. לא מתקבל על ידי כולם. אלו אומרים בכל אלו. מה עושים? יכול להיות שתהיה תקופה שבהם יריבו הרבה זמן. שכמו שדבר, נוחה. והלכה כבית הלל. בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. מי קבע את זה? לא אנשי בית שמאי. אבל מכאן ואילך. גם מי שהוא רוצה להיות מאנשי בית שמאי, כדאי תלחו בעצמך שעברת על דברי בית הלל. אין. אין. נגמר. אז זה... המקבט של החכמים, הם קובעים. יש כללי הלכה, וזה בדיוק חלק מהמקצוע, מה שנקרא. כללי פסיקה, כללי הלכה, כללי הערכה. מי יכול לחלוק על מי? ראשונים לא יכולים לחלוק על גאונים, גאונים לא יכולים לחלוק על... וכו'. יש כללים. וגם במקום שנפלגים הדעות, אז מה עושים? אז בשביל זה יש את קונטרסס פייקס. זה בעצמו... המקצוע הלמדני והפסיקתי. טוב, אני חושב ש בזאת נעמוד פעמיים, נעמוד להיום, ואני חושב שנעמוד בנושא שלנו, של הנושא של זהות עברית, זהות יהודית, כי כל פנים מה שחשבתי להגיד בתוכנית ראשונית, אז בגדול מה שהתכוונתי לומר מבחינה יסודית אמרתי. כמובן לדברים יכולים להיות רחבות אין קץ, וכל נושא כמו כל נושא בעולם הרוח, בטח בתורה, אפשר להעמיק ולהרחיב, אבל להציב את הקווים הבסיסיים האלה, זה מה שמצאתי נכון להביא לכם.